שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דה מרקר, היום יום ראשון של חול המועד סוכות, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
אז הנשיא דונלד טראמפ חלה בקורונה, והוא עבר לטיפול והשגחה רפואית בבית חולים צבאי. אלא שכמו תמיד עם טראמפ, לא ברור מה מצבו האמיתי, לא ברור כיצד יראה הקמפיין שלו בשבועות הקרובים, פחות מחודש לפני הבחירות, ולא ברור אם המחלה מזיקה או דווקא מועילה לסיכויים שלו להיבחר מחדש. כדי לנסות לעשות קצת סדר בכל האי ודאות הזו, אנחנו נדבר עם אמיר טיבון, כתב הארץ בוושינגטון עד לאחרונה.
לאחר שהממשלה אסרה על הפגנות בבלפור במסגרת הוראות החירום של מגפת הקורונה, פרצו הפגנות בכל הארץ, אולי מאות כאלה התקיימו אתמול, נגד בנימין נתניהו על רקע מצבו המשפטי, הכישלון בטיפול במשבר הקורונה, ובעצם גם נגד המגבלות על קיום הפגנות. אלא שעידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, טוען שההוראה על איסור ההפגנה בבלפור כלל אינו חוקי, ושבגט צריך להבהיר את הדבר ולאפשר את ההפגנות מול ביתו של ראש הממשלה.
בסופי שבוע בדרך כלל יש ירידה במספר המאומתים החדשים, משום שיש פחות בדיקות. אבל בבתי החולים מדווחים על עומסים גדולים ושחיקה הולכת וגוברת של הצוותים הרפואיים. האם האי ספיקה שמדברים עליה כבר כאן? כתבת הבריאות רוני לינדר תהיה כאן ותסביר. אנחנו מתחילים.
שלום לאמיר טיבון.
היי, שלום, מעניינים.
שלום, שלום.
גמור, אז עד לאחרונה שליח הארץ בוושינגטון, והיום עורך לענייני ארצות הברית במהדורה האנגלית של הארץ. מצאת לך באמת זמן מעניין לחזור לישראל. נשיא ארצות הברית הושפז עם קורונה. והשאלה קודם כל, זה game changer, זה משנה את מערכת הבחירות, או שיש פה הרבה מאוד תרחישים ורובם בלתי צפויים?
קשה להגיד איך זה ישפיע על הבחירות, זה רק קרה לפני יומיים, האשפוז הזה, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני שבוע קמנו בבוקר ויצא תחקיר של הניו יורק טיימס על העלמת מיסים שיטתית של הנשיא טראמפ, שלא שילם מס במשך שנים, ואמרנו וואי, איך זה ישפיע על הבחירות? יומיים אחר כך היה עימות נשיאותי, ודיברנו בלי סוף איך זה ישפיע על הבחירות, איך ביידן נראה, איך טראמפ דיבר, איך הקהל הגיב, שאנשים שצפו, ובינתיים זזנו כבר לסיפור הבא. אני מקווה שלפחות על האשפוז של טראמפ בקורונה, אירוע היסטורי מטורף, נשיא ארצות הברית בבית חולים, נמשיך לדבר בעוד שלושה ימים, ולא יהיה משהו אחר שידיח yeah. את זה מהטבלה.
אפרופו על הדיווח הזה, אנחנו יכולים לסמוך על הדיווחים שיוצאים מהבית הלבן, מהאנשים של טראמפ, או שרמת השקיפות שם בנושא הזה היא ככה קצת מוגבלת.
ויותר מזה, היום זה כנראה כבר לא בספק, אבל ברגעים הראשונים של ההודעה היו כבר תיאוריות קונספירציה שרצו ואמרו, הנה זה התרגיל שלו בשביל להשכיח את העניין של המיסים שלו, בשביל להשכיח אולי את ההפסד באימות, וככה הוא יוכל לבוא אחרי שלושה ימים להגיד, תראו איך הבראתי מהר, אין מגפה כזאת, זה אפילו לא שפעת.
אני אגיד לך משהו, אני לא סומך על אף מילה שיוצאת מהבית הלבן, זה לא אומר שאני מאמין לתיאוריות הקונספירציה. זו בדיוק הבעיה פה, שכשיש בעיית אמינות של הבית הלבן, אז אנשים נורא נמשכים לתיאוריות קונספירציה, אבל לדעתי גם הן לא נכונות. לי נראה פשוט שהנשיא הושפז ביום שישי, לקחו אותו לבית חולים, לפי הדיווחים שרואים בניו יורק טיימס ובוושינגטון פוסט, שאני מייחס להם בכל זאת יותר אמינות מאשר לתדרוכים של הרופא של טראמפ בבית חולים וולטר ריד, שנראה כאילו הוא בסרטון בין ערובה כזה נכתף וצריך עכשיו להקריא שורות. בדיווחים שיצאו שם נכתב שבעצם הצוות סביבו בבית הלבן הגיע למסקנה שעדיף לקחת אותו לבית החולים במסוק ביום שישי כל עוד הוא יכול ללכת. זאת אומרת, לא להגיע למצב חלילה שמפנים אותו מהבית הלבן באלונקה וזה מצולם. הוא ככה הלך למסוק, הוא נראה קצת חלש, הוא נראה קצת מודאג, אבל בכל זאת ראו אותו הולך בכוחות עצמו, ואחרי יום וחצי של אשפוז הוא העלה סרטון של כמה דקות שהוא יושב ומדבר, ונראה לי שמבחינתם זה הכי חשוב כרגע, לשמור על הנראות שלו כמישהו שאולי באמת נראה קצת חלש וקצת איבד את הצבע הכתום, אבל הוא לא באובדן שליטה מוחלט.
כן, וזה גם מייצר כמובן אולי אפילו סוג של אמפתיה, כאילו מי לא חולה, מי לא פוחד לחלות, מי לא חושש באמת, והוא מדבר גם על הצוותים הרפואיים, והאמת שיש פה שני דברים מעניינים. אחד, יש פה בעצם שני תרחישים מעניינים. תרחיש ראשון זה שהוא מחלים די מהר, ואז משתמש בזה ואומר לציבור, אמרתי לכם, הוא אפילו משתמש בתרופה ניסיונית, נכון? התרופה בדרך, ואז הוא זוכה בנקודות. תרחיש שני זה שהמצב שלו מחמיר, והוא לא מצליח לתפקד בצורה סבירה בחודש הזה. אז בוא ננתח את שני התרחישים האלה. התרחיש הראשון מביא לו יותר אהדה, ויכול להיות משהו משנה מציאות בבחירות הקרובות?
כן, זה בהחלט אפשרי, אבל גם, שוב, אנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות כל כך מקוטבת בארצות הברית, והיו כל כך הרבה אירועים דרמטיים עד כה שלא באמת שינו את המגמה. זה בהנחה שמאמינים לסקרי דעת הקהל, כמובן, זו שאלה נפרדת, מידת האמינות של הסקרים, אבל אם אנחנו מקבלים אותם כמדד עם סוג מסוים של אמינות, עד עכשיו המון דברים שהתרחשו, שחשבנו שיכולים להזיז את המטוטלת, בסופו של דבר לא שינו כמעט כלום. התמונה היא יציבה וכמעט קפואה כבר כמה חודשים, וגם מצב שבו טראמפ משתחרר מבית החולים, אני יכול לראות את הדמוקרטים, שעד עכשיו מאוד נזהרים בכבודו, ביידן לא תוקף אותו, ביידן גם נתן הוראה לקמפיין שלו.
כן, חשבתי אגב מה היה קורה אם זה היה ההפך, אם ביידן היה חולה.
נכון, תכף נדבר על זה, אבל ביידן נתן הנחיה לקמפיין שלו להוריד מהאוויר את כל התשדירים השליליים, לא לשדר אף תשדיר בחירות שתוקף את טראמפ כרגע. אז הם מאוד נזהרים בכבודו, אבל אם הוא יוצא מבית החולים, אני בכל בקלות לראות את ביידן בא ואומר, הוא קיבל את הטיפול הרפואי הכי טוב בעולם.
מה שאתם לא הייתם מקבלים.
סבא שלכם לא יקבל טיפול כזה, אתם לא יכולים. זה גם, והרי יש עכשיו נושא גדול בבחירות, שזו העתירה של ממשל טראמפ לבטל את אובמקר, לבטל את תוכנית ביטוח הבריאות של אובמה, שאמורה לעלות לדיון בבית המשפט העליון שבוע אחרי הבחירות. אז זה משהו שהדמוקרטים ינסו לגייס לצד השני. מצד שני, גם תסריט שבו טראמפ נשאר הרבה זמן בבית חולים וככה סובל וחלש, מצד שני, אולי כן יכול דווקא לשחק לטובתו בנושא של האמפתיה, ובמיוחד אם טראמפ דווקא יאמץ גישה הפוכה לזו שאתה אמרת, לא לבוא ולהגיד, הנה, אמרתי לכם שזה קשקוש, אלא להגיד, אני למדתי שהווירוס הזה הוא מאוד רציני, אני שיניתי את דרכיי, כולם אוהבים חוזר בתשובה, נכון?
אנחנו נטפל בו, אבל תגיד לי משהו אחר, ברמה של החוקה האמריקאית, באיזה נקודה אדם, נשיא של ארצות הברית, מכריז על עצמו או מוכרז על ידי רופאיו שהוא כרגע לא יכול לתפקד? זאת אומרת, בוא נגיד שתהיה איזו התדרדרות אפילו זמנית במצב שלו והוא יורדם ויונשם, או איזה דבר מה מהסוג הזה. מה קורה אז מבחינה חוקתית?
זו שאלה מרתקת. קודם כל, ביום שישי זה כנראה כמעט קרה, זאת אומרת, אחת הסיבות שהם פינו אותו לבית החולים זה כי הייתה בעיה ברמת החמצן שלו, היה לו קשה לנשום. כדי להפעיל את מה שנקרא התיקון ה-25 לחוקה, שיוצר בעצם את התשתית להחליף את הנשיא בסגן הנשיא, צריך להיות לזה אישור של רוב חברי הממשל, הקבינט של הנשיא, כמו שאצלנו זה שרי הממשלה. וזה משהו שלא הופעל עד היום, אבל בהחלט ייתכן שלא תהיה ברירה. זה לא, אנחנו לא מדברים כאן על מצב שהנשיא מת, כן, שזה כן קרה בארצות הברית, שנשיאים נרצחו. אבל תסריט שנשיא בעצם נכנס לסוג של נבצרות, שהוא לא יכול לבצע את תפקידו, הדרך היחידה להתמודד איתו זה דרך התיקון ה-25, בשביל זה צריך את חברי הקבינט שלו, ומי שמחליף אותו זה סגן הנשיא באופן אוטומטי. אם גם סגן הנשיא, אגב, חס וחלילה נדבק בקורונה או משהו כזה ולא יכול לתפקד, אז הבא בתור זה יושב ראש בית הנבחרים, שזו כרגע ננסי פלוסי.
הדמוקרטית, בת ה-80.
נכון, נכון. אין שם חבר'ה צעירים כרגע בהנהגה האמריקאית. ויש עכשיו גם קריאות באמת בארצות הברית, גם לפנס וגם לפלוסי, אולי לאמץ את אסטרטגיית ביידן, מה שנקרא, וקצת להסתגר במרטף כמה ימים, כדי שלא גם הם ידבקו והמשבר יהפוך להיות באמת משבר חוקתי יותר עמוק.
לי ברור שאם ביידן היה נדבק, טראמפ לא היה
חוגג על זה.
כן, היה חוגג, לא היינו רואים את הפוליטיקלי קורקט הזה, והשאלה אם ביידן אבל מבין שיש פה גם הזדמנות מבחינתו לבוא ולסמן כמה היבטים ואלמנטים שליליים באופי, באישיות של טראמפ שהובילו בעצם להידבקות הזאת. הוא מחכה עם התחמושת הזאת עד שהדברים ידברו?
אני חושב שכן. קודם כל, ביידן צריך לראות שהוא בעצמו לא נדבק. הוא עבר שתי בדיקות בימים האחרונים ויצא שלילי, אבל אנחנו יודעים שהווירוס לפעמים יש לו תקופה
סגירה.
שביידן קודם כל נזהר לא לפתוח את השמפניה.
נדמה לי שהוא עמד במרחק של 8 מטרים ממנו באימות.
הם עמדו במרחק די קרוב אחד לשני באימות. טראמפ צעק עליו בלי סוף. זה מצב לא פשוט, אבל כמובן שלדמוקרטים באמת יש פה מצב שהוא הזדמנות וגם סיכון. כי אם הם נראים כמי שחוגגים את זה ושמחים לידו של הנשיא, זה בהחלט יכול לגרום לבקלש ולהצבן אנשים, ולכן אני חושב שביידן עד עכשיו מאוד נזהר מזה. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך חודשים ביידן מתייחס לקורונה בצורה מאוד רצינית, לא עושה הרבה אירועים, בעצם מנהל קמפיין לנשיאות בזום, פחות או יותר. כל הזמן מדגיש באירועים שלו את החשיבות של לשים מסכה ולשטוף ידיים ולשמור מרחק, בזמן שטראמפ מזלזל בקורונה באופן קיצוני. ופתאום נוצר מצב שיש פשוט מסיבת הדבקה בבית הלבן.
בדיוק.
שהכריזו על השופטת אימי קוני ברד כמועמדת לעליון. באירוע הזה נדבקו יותר אנשים בקורונה מאשר בכל וושינגטון די-סי בימים שקדמו לו.
בדיוק. אז שאתה רואה את האירוע הזה, האם הם עוברים אתה לאור המסיבת ההדבקה ההמונית הזאת של כל הצמרת השמרנית הרפובליקנית והצוות של הבית הלבן, הם עוברים איזשהו סוג של הקאה על חטא? משהו הולך להשתנות בעניין הזה? אני שמתי לב שבפוקס ניוז, שעד עכשיו הציגו את טראמפ כמו שהוא אוהב שמציגים אותו, פתאום מראים בעיקר תמונות שלו לובש מסכה, כאילו שהוא תמיד לבש מסכה. אז לפחות מישהו בחדר העריכה של פוקס ניוז אמר, וואי וואי, מה אנחנו פה עושים משהו לא נכון.
אז יש כאן עניין מעניין. בפוקס ניוז באמת הייתה חבורה של מכחישי קורונה די רציניים, אבל מי שדי התפוצץ בשידור, הייתי אומר, וביע כעס, אמנם בדרך אמריקאית מאופקת, אבל באמת היה, אפשר לראות שהוא כועס, זה קריס וואלס, קריס וואלס, פרשן בכיר של פוקס ניוז, ומי שהנחה את האימות בין טראמפ לביידן, והוא דיבר בכעס בשידורים השבוע, על איך שהמשפחה של טראמפ, כשהגיעו לאימות בקליבלנד, אוהיו, התעלמו פעם אחר פעם מבקשות של הצוות הרפואי שהיה אחראי לשמור על הבטיחות באירוע, ללבוש מסכות. וניגשו אליהם כמה פעמים אנשים של הקליבלנד קליניק, זה אחת המרפאות, אחד הגורמי, באמת גופי הרפואה המוערכים בארצות הברית, וממש ביקשו, תשימו מסכה. האנשים של ביידן, גם המשפחה שלו וגם האורחים המעטים שבאו איתו לדיבייט, כולם היו עם מסכות. ואפשר היה אפילו לראות בסוף האימות את מלניה טראמפ עולה לבמה בלי מסכה ללחוץ את ידו של דונלד, היה שם רגע קצת כפו ביניהם, וג'יל ביידן עולה לבמה עם מסכה ומחבקת את ג'ו, וזה ממש היה קונטרסט מובהק. קשה לי להאמין שזה ישחק לידיו של טראמפ, כי רוב הציבור האמריקאי, כולל אחוז מסוים של רפובליקאים, בין שליש ל-40 אחוז, כן לוקחים ברצינות את הקורונה.
כן, אז באמת הימים הקרובים יהיו קריטיים לגבי התפתחות המחלה אצל טראמפ, אבל הם גם יהיו קריטיים לגבי התפתחות הקמפיין הזה, כמובן. אנחנו נדבר על זה עוד ועוד. תודה רבה, אמיר טיבון.
תודה, אמיר.
בריאות.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום לכם.
הפרשן המשפטי שלנו, אז אתה ואנחנו ראינו מי בטלוויזיה ומי ממש את מאות ההפגנות ברחבי המדינה בעקבות ההחלטה של הממשלה בעצם להביא לאיסור הפגנות מול ראש הממשלה, מול ביתו של ראש הממשלה בבלפור, תחת חוקי הסגר והמצב חירום של הקורונה. אבל אתה בודק את הדברים ואתה אומר שבעצם ההגבלה הזאת של ההפגנות בכלל וגם מול ביתו של ראש הממשלה, היא בכלל לא חוקתית, ושבגץ צריך להחזיר את המפגינים לבלפור ככל שהם רוצים לעשות את זה. אז תסביר לנו איך הגעת למסקנה הזו.
נכון, אז קודם כל, ההגבלה היא על הפגנה במרחק של קילומטר ממקום המגורים של אנשים, ולכן היכולת להגיע לבלפור, מקום ההפגנות עד סוף השבוע האחרון, מוגבלת. עכשיו, זו הגבלה על חופש ההפגנה, שבגעת כבר הרבה מאוד שנים, שם אותה במעמד מאוד מאוד גבוה, ברשימת זכויות היסוד העקרוניות של הדמוקרטיה, וממש לפני 10 ימים, בעתירה שהוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון, נדונה השאלה של האפשרות להפגין מול המעון הרשמי של נשיא המדינה. אבל מי שכותב את פסק הדין המרכזי, המשנה לנשיאת העליון חנן מלצר, ומסכים איתו, למשל שני השופטים מהרכב, אלרון וקרה, אבל כל אחד ברמת הסכמה אחרת, הוא כותב דברים מאוד נחרצים שאפשר לקרוא אותם כמכוונים בדיוק לשאלת ההפגנה בבלפור, משום שהוא מדבר על זכות ההפגנה מול המעון הרשמי של איש ציבור, לא נוקב בשמות כמובן, אבל הוא אומר זכות ההפגנה היא כלל מאוד 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 יסודי בדמוקרטיה. זה הדרך לשנות, לא רק בבחירות, אלא גם ביום יום כשאתה רוצה למחות נגד מדיניות, אתה הולך ומוחה מול האיש שמקבל את המדיניות.
ואז יש חשיבות למקום, זה בעצם המסקנה.
זה בלב האמירה שלו, יש חשיבות גדולה מאוד למקום, ובמיוחד בתקופת קורונה, שבה אין משרדי ממשלה, המקום שבו נמצא האיש שאתה רוצה לשנות את דעתו, וזה לגיטימי לנסות להפגיד כדי לשנות את דעתו ולהעביר את המסר, זה המעון הרשמי שלו.
אבל זה לא מסתדר לי מה שאומרת דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שבעצם אומרת זה לא הפגנה נגד נתניהו, זה הפגנה נגד הממשלה. ולכן אפשר למנוע את זה. זה קצת משהו פה לא מסתדר. זה די ברור שזה נגד נתניהו.
נכון, דינה זילבר אומרת במכתב שבו היא משיבה לקבוצה אחרת של אנשים, שאולי גם היא תגיש עתירה, קבוצת המבצר הדמוקרטי, היא עונה לטענה האם נתניהו נמצא בניגוד עניינים כשהוא מקדם חקיקה שנועדה למנוע הפגנות נגדו או נגד הממשלה. והכותרות שקיבלה בסוף השבוע שעבר, התשובה שלה היו בסגנון דינה זילבר אומרת שראש הממשלה איננו בניגוד עניינים. אבל אם קוראים לעומק בדיוק מה דינה זילבר כתבה, זה לא בדיוק מה שהיא כתבה. מה שהיא כתבה זה שעל פניו כרגע הם לא מוצאים ניגוד עניינים, כי אם ההפגנות הם נגד מדיניות הממשלה, אז כל השרים הם בניגוד עניינים. זה לא בלתי בעייתי, היא אומרת, אבל אז היא מוסיפה פסקה שהיא כמעט הזמנה לעתירות, ולדעתי הן בדרך, בעניין זכות ההפגנה ובעניין מעורבות נתניהו בקידום ההגבלות על ההפגנות. היא אומרת את הדבר הבא, היא אומרת, אם אתם רוצים להפגין, להגביל הפגנות, זה לגיטימי. יש איזון בין זכות ההפגנה לבין זכויות אחרות, כמו הסדר הציבורי ודברים כאלה, אבל ההגבלה צריכה להיות אחד, משיקולים ענייניים, שתיים, מידתית. אז אתה צריך להראות תשתית עובדתית, זאת אומרת, באמת להראות שאנשים נדבקים בהפגנות האלה, שכשאנשים מסתכלים על ההפגנות האלה, זה מחולל את האנרכיה שמנסים לטעון, ושאין דרך אחרת להגביל, אלא בצורה שבה הגבילו. ונתמה שהדינה זילבר, שהיא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וכל מה שהיא כותבת זה גם על דעתו של מנדלבליט, למעשה מניחה כאן את התשתית, לעתירות שיגיעו, ואני לא יודע אם מנדלבליט ואנשיו כשיגיעו עתירות כאלה יהיו בעמדה נחרצת שצריך ללכת עם הגבלת ההפגנות. אומנם מנדלבליט כנראה תמך בזה בממשלה, אבל יש לי הרגשה שהוא לא שלם עם המגבלה בצורה הנוכחית
שלו. אגב, כשאני מסתכל על מה שקרה אתמול ועל ריבוי ההפגנות וגם על העובדה שהרבה מאוד אנשים פתאום ניתנה להם הזדמנות להפגין, כי קשה להם לנסוע לבלפור כל מוצאי שבת, פשוט יורדים למטה ומפגינים, יכול להיות שההתנגדות של הממשלה לקיום ההפגנה הזו בבלפור תדעך קצת, כי הם יבינו שהם פותחים פה פתח דווקא ליותר הפגנות וליותר אנשים שמשתתפים בהפגנות?
אני חושב שבמידה מסוימת זה מתחבר גם לדברים שכתבתי בשבוע שעבר על המחקרים שמראים שכאשר מגיעים ל3.5% מהאוכלוסייה, ההפגנות מצליחות גם להשפיע ולפעמים לקרום למשטרים לרדת. יש כל מיני סיבות שבגללן אנשים הולכים ולא הולכים להפגנות, ולא תמיד קל להגיע לבלפור, בוודאי בתקופת הקורונה.
זה אופרציה, ברור.
אין חנייה.
בדיוק, ולכן דווקא אחת הסיבות לזה שאתמול ראינו את הבכאה בשיאה, זה שהרבה יותר קל לרדת ולהפגין בכיכר הסמוכה לבית, במרחק של קילומטר, למרות שנותנים שם דוחות על ידי המשטרה.
בעיקר כשכל מוקדי הבילוי סגורים, אז מה יש יותר טוב לעשות, חוץ מלצאת למטה וקצת להפגין?
בריחוק חברתי.
כן, בילוי חברתי, כן.
תאמר לי, אם נסתכל כמה שבועות או חודשים קדימה, ונניח באמת שאותן עתירות יוגשו סביב התזה המשפטית שלך, הדרך שאתה קורא את ההחלטות של היועצים המשפטיים לממשלה, מה להערכתך יכולה להיות או צפויה להיות ההכרעה של בגץ?
אני חושב שבגץ בשלב הזה אמר אמירות מאוד נחרצות בעד זכות ההפגנה, אבל השאלה תוכרע בסופו של דבר על בסיס חוות דעת מקצועיות. כלומר, אם הממשלה תצליח להביא חוות דעת של רופאים ושל מומחים ואפידמיולוגים שיגידו, אנחנו רואים סכנה בהפגנות, אנחנו רואים שההדבקה מתרחשת בהפגנות ואי אפשר למנוע אותה, אין דרך מבחינת שמירת הסדר הציבורי למנוע את הדבר הזה, אז בגץ לא יתערב. אבל קודם כל אני בספק אם לממשלה כרגע יש את חוות הדעת האפידמיולוגיות האלה, אני גם לא בטוח שזה נכון מבחינה עובדתית. ואחד הדברים שמלצר אומר בפסק הדין מלפני שבוע זה שיש מחיר, זאת אומרת, תפעילו את המשטרה כדי שתרחיק את המפגינים, אבל תאפשר את ההפגנות. הפגנות זה דבר שצריך לשלם עליו מחיר.
דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי, תודה רבה לך.
תודה עידו.
תודה לכם.
בוקר טוב ושבוע טוב לרוני לינדר.
היי, סמי.
שלום, שלום.
כתבת הבריאות שלנו, ואת מדווחת ממש בדקות האחרונות על עוד עלייה בעומסים על בתי החולים, ועל משאבים שמתחילים פשוט לאזול בין כל מה שקשור לטיפול נמרץ ולטיפול בחולי קורונה. אז בואי נתחיל מזה.
נכון. אז קודם כל, הנה, אני פותחת פה את העדכון האחרון של משרד הבריאות. היום היא 9:50 בבוקר. אני לא מאמינה על המספר שאני רואה פה. 891 חולים קשים. זה לא רק סי, זה סי בקפיצה גדולה לעומת מה שהיה קודם. תראו, מה שהתפרסם היום בבוקר זה דוח הברומטר. כבר למדתם בטח להכיר את השם של הוועדה הזאת. זה הוועדה שמנטרת את המצב של מערכת הבריאות, של בתי החולים, קופות החולים. זאת הוועדה שהייתה אמורה, שמונתה בעצם על ידי הפרויקטור כדי להרים, להניף דגל אדום אם צריך. והדוח שלה היום זה הדוח השביעי, אני חושבת, הוא באמת הדוח הכי חמור.
והוא גם יותר חשוב מהמספר היומי של המאומתים, נכון?
בטח.
שהוא נמצא באיזשהו קצת ירידונת או התמתנות או משהו?
המאומתים הוא מספר חשוב, כי הוא בעצם מנבא למה שצריך לנו באמת במערכת הבריאות, בבתי חולים וכו', וגם בל נשכח את העומס על קופות החולים, כי כל חיובי כזה מקבל בעצם שירות מקופת חולים, וכל שירות כזה זה כוח אדם והמון המון השקעה.
הנתונים החדשים הם מה שנקרא אצלנו אי-ספיקה, המערכת באי-ספיקה, או מתחילה להיכנס לשם?
כן, חד משמעית. כלומר, שוב, כבר דיברנו את זה כמה פעמים, שאי-ספיקה זה לא איזה נקודה מאוד מוגדרת, אלא צבר של עדויות, ומה שמתואר בדוח הזה בעצם זה שלרוחב המערכת, הולכים ומדלדלים משאבי הטיפול נמרץ למשל. מה זה אומר? זה אומר שאנשים שהיו שבעצם מתאימים לטיפול נמרץ, מאושפזים בתוך מחלקות פנימיות. כלומר, זה אומר שאין להם את הצוות שמתמחה בטיפול נמרץ, בהנשמה, בכל מה שכרוך בזה, שזה באמת עולם אחר ממחלקה פנימית.
אנחנו לא צריכים לחשוד פה באיזה הגזמה יתרה כדי לקבל משאבים?
להפך, משתי סיבות. א', כפי שאנחנו יודעים, מי שעומדת בראש הוועדה הזאת זה פרופסור עידית מטות, שככה ידועה כמי שהיא ממתנת את עצמת האזהרות והתנגדה לסגר לאורך כל הזמן. דבר שני, אנחנו כבר בתוך הסגר, כלומר אין פה איזושהי מטרה להגיד למקבלי החלטות תעשו סגר, אנחנו פה בתוך הסגר. אני גם מכירה את חברי הוועדה, בוא נאמר ככה, כל הדוחות שלהם עד היום היו מרוסתנים ביחס למה שהם באמת חשבו, אוקיי? אז לא, אין פה הגזמה. אז דבר ראשון, הם מדברים באמת על עניין הטיפול נמרץ, הם מדברים על הכישלון, שזה באמת כישלון אומלל בעיניי, בנושא הוויסות של החולים, העברה, חלוקת חולים בין בתי חולים. אנחנו עדיין כבר 8 חודשים לתוך המגפה, במצב שיש בתי חולים קטנים מפוצצים בחולים, ויש בתי חולים גדולים שעדיין יש בהם מקומות ויכולים להעניק טיפול יותר טוב לחולים. יש פה המון בעיות בביסות, לא ניכנס לכולן עכשיו, אבל זה פשוט לא משהו שלא היינו צריכים לראות את זה, בטח לא בשלב כזה של המגפה. מדברים פה על סגירה של המון המון שירותים כדי לאפשר את הטיפול בכל כך הרבה חולים בבתי חולים, כל כך הרבה חולי קורונה, סגרו מחלקות פנימיות, אבל לא רק, גם חדרי ניתוח, מחלקות אחרות, אנחנו מזכירים שיש כרגע יותר מ-3,000 אנשי צוות בבידוד, כל הדברים האלה משפיעים על כל שאר השירותים, ובעצם הם אומרים פה בצורה גלויה שחולים מכל הסוגים נפגעים כתוצאה מהמצב.
כן, צריך להזכיר אגב שכל הצוותים שעובדים בזה, זה צוותים סיעודיים, כוחות עזר, רופאים, רוב האנשים האלה לא קיבלו חופשות בחודשים האלה,
נכון,
מאז שהתחיל המשבר.
הם מציינים את זה פה, נכון, הם לא קיבלו. תראה, יש בתי חולים שמחליפים מדי פעם, עושים את החופשה, כלומר, לא חופשה, אבל כן, חלקם הם יצאו לחופשה. זה נורא תלוי, זה תלוי בבית חולים, תלוי במצב את כוח האדם, תלוי מה בדיוק. מה שכן, אני לא יודעת אם המאזינים יודעים, אבל כבר ממרץ אסור לכל אנשי מערכת הבריאות לצאת מהארץ, למשל. כלומר, הם צריכים להיות פה בזמינות מלאה בארץ. יש צוותים שלא יצאו בכלל לחופשה, יש צוותים שיצאו להתרעננות, שזה אומר סבב בין מחלקות אחרות, יש כל מיני דברים, אבל בגדול אין ספק שיש שחיקה אדירה, 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 שפונותת את אותותיה הנפשיים והמשפחתיים על הצוותים האלה, ואני מדברת כמובן בעיקר על צוותים של חדרי מיון, מחלקות פנימיות לטיפול נמרץ.
בואי ננסה קצת לאזן את התמונה האגומה עם קצת רעיונות, מה בכל זאת אפשר לעשות, ואת כותבת הבוקר, ואנחנו מדברים על זה, על איזושהי חלופה שבמהותה היא לתת לצוות המקצועי, והמקצועי בלבד, לעבוד ולקבל את ההחלטות, בעצם להפקיע מידי הפוליטיקאים את ההחלטות של התמודדות עם לפחות הצד הרפואי של משבר הקורונה. זה מה שיכול להציל אותנו?
אני חושבת שהגענו, זה לא חדש, אבל זה עוד יותר מתחדד עכשיו בחודש החגים הזה. הגענו פה באמת לשבטיות וכיתוב כל כך גדולים, שהפוליטיקה פה באמת הורסת כל חלקה טובה. אנחנו רק אתמול ראינו את המשטרה שמכוונת את כל העוצמה שלה לעצירת הפגנות, אבל אכיפה בחברה החרדית מאוד מאוד חלשה בלשון המעטה. אנחנו ראינו את נתניהו מתנצל בפני אדמור מוויז'ניץ על זה שהייתה אכיפה. יש פה, זה סתם דוגמה אחת, כן, יש עוד המון דוגמאות. יש מין מיקוח פוליטי עם הנגיף. אנחנו רואים איך למשל הודיעו שבסוכות אסור לשבת, אתה חייב לשבת רק עם המשפחה הגרעינית שלך בסוכה, אבל אז עשו כוכבית שאם הסוכה, הדפנות שלהם פחות מ-50%, אז אפשר לשבת עד 20 איש עכשיו, זה הרי בדיחה.
וממילא הם לא באו לבדוק לא את זה ולא את זה, כך
שכולם
עשו מה שהם רוצים.
בדיוק, איזה שוטר יכול להגיד אם הדפנות זה 50%, או 53%, או 42%. זה בדיחה, זה ניסיון בעצם לרצות את כולם, אבל הנגיף הוא באמת, שוב, נחזור לקלישה המאוד מאוד נכונה הזאת, אין לו שום תודעה אנושית, הוא לא מנהל מספר מתן. ולכן, וזה רק, שוב, זה באמת שתי דוגמאות קטנות, אנחנו כבר חודשים של דוגמאות.
העניין הוא, אבל אתה יודע, את המתחים האלה הם מבניים בחברה הישראלית, והעובדה שאתה שם איש מקצוע, זה לא אומר שמישהו יציית להנחיות שלו. אם הוא איש מקצוע, למשל רוני גמזו, תקחי אותו, הוא גם כן כזה מפרפר לו בין העמדה המקצועית ובין הוקטורים הפוליטיים שלוחצים אותו. אני לא רואה שזה מה שייתן פה את פתרון הקסם, כאילו תרזיז את הפוליטיקאים והכל יסתדר.
אני מסכימה, גם בזמן שכתבתי את זה, וגם סייגתי בדבריי, זה מאוד קשה ליישום, ואי אפשר לצפות גם, קשה לצפות שהממשלה תתפרק מכוחה ותתן אותו בנאמנות עיוורת לאיזשהו איש מקצוע, וגם איך יבחרו את אותו איש מקצוע, ואם אותו איש מקצוע לא יהיה מוצלח, מה... יש פה המון שאלות, אבל...
הרי כל האידיאולוגיה של הממשלה הזאת זה שאנחנו מקבלים את ההחלטות, לא הפקידים.
נכון, משילות. אבל ראינו לנו המשילות הבאה, בסיפור הספציפי הזה מובילה אותנו. נכון, רוני גמזו בעצם היה אמור להיות אותו פרויקטור מקצועי, זה גם בדיוק מה שהוא אמר בנאום פתיחה המפורסם שלו על החוזה החדש, על זה שהחלטות התקבלו רק בצורה עניינית. לא צלח, לא נתנו לו באמת לעבוד, עשו לו אוברולינג מההתחלה ועד הסוף. אני לא יודעת, יכול להיות שבאמת אנחנו כרגע במצב שעל סף מרד בסגר, כלומר הסגר, אני לא רואה איך הוא יכול להמשיך להתקיים, שאין אכיפה שוויונית בכל קבוצות האוכלוסייה.
כן, אגב, אתמול יצא לי להסתובב עם האופניים, עשיתי פעילות ספורטיבית, זה מותר, רכבתי לאורך הים, ושם ראיתי לא מעט פקחים שרושמים דוחות, כל מקום שבו ראיתי שניים, שלושה אנשים יושבים להם בים ולא עושים פעילות ספורטיבית, ובטח בלי מסכות, קיבלו דוחות.
נכון, כי זה אסור, וזה בסדר שתהיה אכיפה, אבל הפצצה החברתית פה זה שהאכיפה היא רק כלפי חלק מהאוכלוסייה.
נכון.
תגידי לי שאלה.
אגב, זה חלק שיחסית קל לעשות בו אכיפה, אני חייב להודות.
קל לעשות לו, הוא פחות מאוגד, זה מתחת לפנס.
הוא גם חלק שמשתף פעולה, מבין את המקום.
נכון.
רוני, שאלה אחרונה, ההידבקות במחלה של רב קניבסקי אצל החרדים, ואולי גם האירוע של דונלד טראמפ אצל האמריקאים, האם יש באירועים האלה דבר מה שעשוי להזיז את המחוג בתפיסה הציבורית כלפי המחלה ולגרום לציבור לגלות קצת יותר אחריות?
תראה, אז אני...
לדעתך, אף אחד לא יודע.
אני שוב לא כל כך אופטימית פה, אני חושבת שבשלב הזה
הטיית
האישוש היא כל כך חזקה, שכל אחד כבר בחר לו איזושהי... עמדה וקשה מאוד להזיז אותו. אני לא מאמינה שאין גורלם של השניים האלה, שבאמת כמובן שזו דרמה פוליטית מטורף, טראמפ בכלל, גם הרב קניבסקי. אני לא מאמינה שגורלם לכאן ולכאן ישנה מהותית תפיסות, אבל כן, כבר התחלנו אתמול קצת לשמוע שבבית הלבן מחייבים מחבישת מסכה. כן,
טובה.
ראינו אצל בוריס ג'ונסון למשל, ראינו כשהוא חזר מהמחלה שלו, הוא היה חולה מאוד קשה. ממש היה סף הנשמה, אפילו אם אני לא טועה. זה שינה לא עצמו את הפרספקטיבה על המחלה. אז מבחינה הזאת אולי כן. אבל אני לא בטוחה שזה ישנה פה את תפיסות בצורה מהותית גורפת, כי אנשים כבר מאוד מבוצרים גם בעמדות שלהם.
כן, יפה. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה, תודה. שילה
ענייניך המרובים.
תודה.
ביי. אז עד כאן, אינטרסנטים להיום, נהיה פה גם בימים הקרובים, תודה רבה, איתן אבריאל.
תודה רבה, סני.
תודה רבה למאיה בניסן ולדן בלומר.